מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות. אנחנו כאן כל יום ב-12 בצהריים ובעסקטים בכל שעה שתחפצו. עורכת התוכנית היא נועה בן הגיא, על הביצוע הטכני, לאוניד איזקוב. שלום לכם, שלום מאיה סלע.
שלום.
שלום.
תשמע, לא, אתה שומע את הרעש הזה?
אני שומע את הרעש הזה.
משהו,
יש איזה זמזום ברקע.
זה כזה, אני כזה היססתי לגבי השלום
לגבי
שלי.
השלום.
יש משהו מזמזם ברקע.
והיה שלום מאוד לא מאוסס.
שלום מאיה. וביטחון.
אם אפשר לתקן את הזמזום הזה, אנחנו נשמח.
כן.
ואם לא, אז אנחנו נמשיך.
אנחנו נחיה עם זה.
אנחנו נמשיך.
אנחנו כאלה גיבורים.
מאיה, ביום... או, נעלם. יותר נעים. ביום שישי הקרוב יצוין ברחבי העולם יום השואה הבינלאומי, 27 בינואר, אנחנו נציין היום את התאריך הזה עם ספר חדש, חדש ישן, יצא לראשונה לאור בעברית. מדובר בספר אף אחד מאיתנו לא יחזור, שכתבה שרלוט דלבו, שהייתה סופרת, מחזאית ומשוררת צרפתייה, והיא לא הייתה יהודייה, אבל היא כן הייתה קומוניסטית וכן הייתה במחתרת הצרפתית ופעלה נגד הכיבוש הנאצי בצרפת, ולאור זאת היא גורשה לאושוויץ בינואר 1943, כשהייתה בת 30. זה היה משלוח של נשים מתנגדות פוליטיות, חברות המפלגה הקומוניסטית, חברות הרזיסטנס, רובן לא יהודיות. 3 שנים וחודשיים היא הייתה אסורה במחנות האלה, ואת החלק הראשון בטרילוגיה שלפנינו, אושוויץ אחרי, היא כתבה עם שובה לצרפת בשנת 1946, אבל היא לא פרסמה אותה, היא חיכתה
נכון.
הרבה
אבל
זמן.
אבל היא כתבה אותה בזמן אמיתי.
היא כתבה אותה ממש בזמן אמיתי.
שנייה אחרי שהיא יצאה.
זה סיפור מדהים, וזה מאוד מטלטל לקרוא את הספר הזה. אנחנו נדבר היום עם דוקטור נעמה שיק, חוקרת נשים בשואה, שכתבה אחרית דבר לספר הזה, וננסה להבין איתה באיזה אופן החוויה של נשים הייתה שונה בתוך הגהנום הזה, וגם הכתיבה שלהן על הגהנום הזה הייתה שונה מכתיבת הגברים. כשכתיבת הגברים הייתה כמובן הבסיס ההיסטורי לחקר השואה, ואת הנשים קצת שכחו, כמו בכל דבר, קצת שכחו.
לא כזה מפתיע.
אז אנחנו נזכור. אנחנו נדבר גם עם יונתן דורון שלנו, בפינתו עובר מסך, על המועמדים לאוסקר, בקטגוריית התסריט המעובד. עכשיו, צריך להגיד, התסריט המעובד זה משהו שלא חייב להיות ספר מאחורי זה. זה יכול להיות מעובד על ספר, על סרט זר, או על סרט קודם, או על כתבה בעיתון, או כל דבר. כל עוד זה לא תסריט מקורי, זה תסריט מעובד. אבל יש שם גם ספרים.
נכון.
יש שם גם ספרים. אבל אנחנו מתחילים עם נושא שהוא חם למדי בזמן האחרון בישראל.
ועוד יתחמם.
יתחמם, כן. הפרדה מגדרית. הפעם בספריות. אז מתברר שעיריית ירושלים מפעילה 12 ספריות ציבוריות, שבהן יש הפרדה מגדרית בין גברים לנשים. ככה מדווחת אינבר טוויזר ב-N12. באתר N12. ההפרדה נוצרה כך שבחלק משעות היום גברים יכולים להגיע לקרוא, ובשעות אחרות נשים יכולות להגיע לקרוא.
האמת שזה יותר נכון לומר בנים ובנות. כי זה
כן.
כזה ילדים, מדובר כאן על ילדים בדרך כלל, אני חושבת. לא?
כן.
לפחות בשלט שאני ראיתי, כתוב בנים ובנות. עוד מעט נגיע לזה.
נכון. הספריות המופרדות נמצאות בשכונות שבהן גרים תושבים חרדים, דתיים לאומיים, אבל גם חילונים, בית וגן, גבעת שאול, הגבעה הצרפתית, ארנוף, יש שם שלל שכונות כאלה מעורבות. אנחנו ראינו ציוץ של יעלי חילי על ספרייה כזאת בבית וגן, עם פירוט של שעות הכניסה של בנות ושל בנים.
נכון. אז יעלי חיאלי היא מייסדת מיזם שנקרא 50-50 בעד שוויון מגדרי, והיא אמרה שהפרדה מגדרית בספרי העירונית היא ספק חוקית, אבל עם הממשלה החדשה זה יהיה חוקי בלי סימני שאלה. המהלך בחסות הטענה של לכבד את אורחות החיים, אבל לא ברור מדוע צריך הפרדה בין נשים לגברים בספרייה. המקרה הזה מנחיח שוב ושוב את הרעיון שההפרדה המגדרית היא לגיטימית בכל מקום, כולל בספרייה הציבורית. היא שואלת, מה עושה משפחה שיש לה, שיש בה גם בנים וגם בנות? ההורים לא יכולים ללכת לספרייה עם הילדים? איך זה אמור להתנהל? נראה שבירושלים לקחו את המודל של בית הכנסת והרחיבו אותו לכל המרחב הציבורי. היא אומרת שם ששכונת בית וגן הייתה בעבר שכונה פלורליסטית, והיום היא בעלת אופי חרדי. ההפרדה המגדרית במרחב הציבורי הולכת להיות בכל מקום אם לא נתעורר.
נכון. ומזכירים לנו שעל פי החוק בישראל, הפרדה מגדרית במקומות ציבוריים עשויה להיחשב כאפליה פסולה בהתאם לחוק איסור אפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות ציבוריים. במסע ומתן הקואליציוני, דרשו מפלגות הציונות הדתית ויהדות התורה לתקן את החוק כך שבית עסק פרטי יוכל להימנע מלספק שירות ומוצר בשל אמונה דתית, מה שצפוי להכשיר את האפשרויות להפרדה מגדרית, אבל זה מדובר על בית עסק פרטי, כן? כאן מדובר על
ספרייה
עירונית.
כן.
מעיריית ירושלים נמסר בתגובה, בניגוד לנטען בספרייה מתקבלת קבלת קהל ללא הפרדה, יחד עם זאת מתקיימות פעילויות ייעודיות לבנות ולבנים. הסדר זה אושר בעבר על ידי המשנה ליועמ"ש, יועץ המשפטית לממשלה, דינה זילבר. ובניגוד לטענת העירייה, כרטיסיית הספרייה מעידה על כך שבכל יום יש עוד פעילות מופרדות לנשים וגברים, יש פה צילום של הדבר הזה. מהצילום הזה של שעות הפעילות נראה שאין שעות שנגיד אפשר לבוא ביחד.
כן, אז יש שם בנים ובנות, זה פשוט מחולק.
כן.
יש גם תגובה שפורסמה של הדס דניאלי ילין, מנכ"לית שדולת הנשים, היא אמרה, כבר כשפורסמו ההסכמים הקואליציוניים, התרענו שוב ושוב שההפרדה המגדרית היא ממש מעבר לפינה, גוואלט, את זה אני אומרת. והבוקר קמנו לגלות שזה כבר כאן, לא האמנו שזה יזלוג כל כך מהר לחברה כולה. ההחלטה של עיריית ירושלים לאפשר הפרדה מגדרית ב-12 ספריות ציבוריות צריכה להיות קריאת השכמה לכולם ולכולן. אלו לא נבואות זעם, זאת המציאות שלנו היום. הזכויות שלנו כנשים בסכנה. ההחלטה של עיריית ירושלים היא הוכחה שההפרדה אינה שמורה רק למגזר אחד, או למקרים חריגים, ההפרדה כבר פה, חיה ובועטת. אמא לא תוכל לקחת את הבן שלה לספרייה, כי היא נקבה, אתה יודע. אבא לא יוכל ללכת עם הבת שלו, אנחנו נמשיך להילחם על המקום שלנו, לא ניתן להעלים אותנו מהמרחב הציבורי. עד כאן התגובה שלה.
כן.
שמה,
כן.
הבט. אני חייבת רגע להיות לא פופולרית, אין מה לעשות. אני בטח כולם עכשיו...
נופלים מהכיסא, אנשים בבית לא יודעים, אוחזים
בערך... קודם כל אני רוצה להגיד משהו, בית וגן זאת שכונה חרדית.
כן.
באמת.
כן.
ומה שיעל יחיאלי פרסמה, שיושב מולנו עכשיו, זה שלט שם, מהספרייה, בית וגן, שמספר לנו על שעות הכניסה של בנות ושל בנים.
נכון.
אז אנחנו רואים פה שכתוב ראשון, שלישי, רביעי, חמישי, הבנות נכנסות. 4 ימים, כן?
כן.
שני וחמישי הבנים.
כן.
יומיים.
כן.
כלומר, קודם כל, אין כאן אפליה של בנות. הבנות מקבלות יותר, וזה לא בסדר. מפלים פה את הבנים.
בחמישי, אגב, גם הבנות נכנסות.
כן, יש שם
אחרי,
זה מחולק לפי
או
שעות.
או לפני.
אבל לבנים גם... יש שתי הזדמנויות.
נכון.
אוקיי.
כי הם בכדורגל.
לא, אני לא בטוחה. אני חושבת שזה מראה לנו שגם אצל החרדים, אולי, לא יודעת, בעיקר הבנות קוראות, פשוט, כי זה ככה. או שאולי זה אומר שהם מעדיפים שהבנים יתמקדו בספרי קודש ולא בבלבולי מוח של הספרות האחרת. אין להם זמן לשטויות האלה. אני יודעת שאנחנו, המקום הזה שבו אנחנו באים ממנו, אנחנו אמורים נורא נורא להזדעזע, ואנחנו גם אוהבים להזדעזע. זה כבר ממש ספורט. ואם דבר כזה היה קורה, נגיד, בספריית בית אריאלה, וואלה, היינו מזדעזעים נורא. אבל אנחנו מדברים פה על שכונה חרדית. ואני חושבת שזה לא עניין שלנו, איך הם רוצים לנהל את העניינים שלהם. פשוט מאוד, מה אתם מתערבים? מה אתם מבלבלים את המוח? וגם, זה לא ש... נגיד, אם זה היה יומיים בנות וארבעה ימים בנים, הייתי אומרת, או, למה מפלים את הבנות? אבל זה להפך. מה אתם רוצים?
אבל אולי הם פשוט רוצים שהם יהיו ביחד.
אנחנו רוצים שהם יהיו ביחד, זה לא עניין שלנו לרצות. הם לא רוצים
אני אגיד לך
שהם
מה,
יהיו ביחד.
קודם כל,
אתה
בית
לא
וגן...
תסביר להם איך לחיות את החיים שלהם.
בית וגן זה באמת, לפי מה שאני מכיר, זה באמת, אני לא מכיר כל כך שכונות, את החלוקה הדמוגרפית בשכונות ירושלמיות, אני מודה. אבל נגיד, למיטב זיכרוני, לפני 20 שנה גרתי בירושלים, הגבעה הצרפתית, למשל, זה מקום שיש בו הרבה מאוד חילונים. אז נגיד במקום כמו הגבעה הצרפתית, אתה לפחות מצפה, בסדר, מדי פעם תעשו הפרדה, תאפשרו לאנשים שזקוקים להפרדה.
זה מה שהעירייה אומרים, שמדי פעם עושים הפרדה.
מדי פעם עושים הפרדה, ובשאר הזמן מאפשרים לכולם להיכנס ביחד, וסדום והמורה בתוך הספרייה. אבל אם נגיד בשכונה כזאת שהיא מעורבת, גם כן השלט נראה כמו השלט הזה, אני לא מצא חן בעיניי בכלל.
בסדר, יכול להיות ש... עם הרגשות האלה שלך,
לא,
של לא מוצא חן בעיניך.
לא, אם זה ככה, אם יש ספרייה עירונית לילדים ולילדות בשכונה שגרים בה הרבה מאוד ילדים חילונים, לא מתאים שיהיו שעות שלא יהיו שעות שאפשר להיכנס ביחד. ואת זה צריך שנות. עכשיו, בית וגן ספציפית, הם אומרים גם כן, העירייה אומרת, זה רק פעילויות, אבל השלט הזה נראה, זה לא פעילויות, זה שעות הפתיחה. כתוב פה שעות הפתיחה.
מדגדג לכם השלט, פעילות... השלט
מדגדג
לכם,
אותנו.
כן,
כן, השלט מציק לנו. עכשיו, באמת, אנחנו אומרים מדי פעם, כן, נכון, אל תתערבו להם בעניינים שלהם, הם רוצים הפרדה, וזו שכונה שהיא חרדית לגמרי, ותעזבו להם את הספריות. אני לא בטוח שזה מה שצריך לעשות. יש פה מדינה עם ערכים מסוימים, והערכים האלה טוענים שהפרדה היא אי שוויון, ואנחנו מדינה של שוויון, אז גם אם אזרחים רוצים אי שוויון, הם לא יקבלו אי שוויון.
לא, למדינה הזאת יש כל מיני ערכים, יש בה כל מיני אנשים.
נכון,
המדינה הזאת... חלק מהאנשים האלה, יש להם ערכים שונים משלך, ואתה תצטרך ללמוד לחיות עם זה.
המדינה הזאת באמת מסוכסכת, לא האנשים, המדינה מסוכסכת עם
עצמה. המדינה, תסתכל על הממשלה, היא לא מסוכסכת בכלל.
המדינה מסוכסכת עם עצמה בערכים שלה.
האנשים האלה, עם הערכים האלה, הצביעו לאנשים...
הממשלה מאוד מסוכסכת עם הערכים שלה. הם רגע אחד כן אומרים שיהיו פעילות בשבת, רגע אחד אומרים שלא יהיו פעילות בשבת.
אל תביא אותי למצב שבו אני מגנה על הממשלה הזאת. אני לא רואה מבקש ממך.
את צריכה לשאול את עצמך כמה שאלות קשות. אני רוצה להגיד שלמדינה, למדינה עצמה, לא לאנשים. אנשים בבית בגן, בשכונות חרדיות, יכול להיות שזה מה שהם רוצים. אבל המדינה, עוד לפני שאנחנו מגיעים לאנשים, המדינה מסוכסכת עם הערכים שלה. המדינה לא יודעת אם היא רוצה הפרדה או שוויון. ואם היא רוצה את אחד מהשניים, אז איך עושים את זה? המדינה עצמה עדיין לא פתרה את הבעיה הזאת.
למה צריך אחד מהשניים? אפשר לשלב. אפשר באמת לשלב. אפשר שיהיה בספרייה...
הניסיון ההיסטורי מוכיח.
שבנים ובנות נכנסים ביחד, ויהיו זמנים שרק בנות נכנסות, ורק בנים, וכל האנשים הרגישו בנוח עם הערכים שלהם. למה אתה חייב לעשות את הדבר הזה ולהגיד, המדינה צריכה להחליט?
ואפשר נגיד אוטובוסים מסוימים שבהם שהם מיועדים לשחורים, ואוטובוסים מסוימים שמיועדים רק ללבנים, ויהיו אוטובוסים שמיועדים למי שרוצה ביחד.
עם אנשים כמוך אין פה סיכוי.
אין סיכוי.
אין סיכוי. אז אני רוצה להגיד לך, אנחנו לא נדבר על זה עכשיו, כי זה פשוט לא קשור לנושא, אז אני רק רוצה להגיד בסוגריים שאני גם בעד הפרדה במעיינות, בטבילה במעיינות. אז סתם, תרשום את זה בפרוטוקול שלך.
נגיד, יש סתם מעיין, יש סתם מעיין. שלא סגור...
מי צריך אתכם שם כל הזמן? די.
אני ספציפית לא הולך למעיינות, תודה רבה, יש לי אמבטיה בבית, אבל נניח שיש סתם מעיין, לא מוסדר. לא מוסדר, יש איזה מעיין באיזה חור, באיזה ג'אבל, נכון?
כן.
ואי אפשר לאכוף שם הפרדה מגדרית, נכון? אז מה עושים במקרה כזה? פתאום אתה שם עם החבר'ה שלך והבנים והכל בסדר, פתאום מגיעה בחורה, וזה לא מוסדר. אין פקח של רשות שמורות הטבע והגנים שיבוא ויגיד, סליחה, זה השעה של הבנים.
אם היה פחות פקחים, פחות משטרה, פחות צבא, היינו מסתדרים יותר טוב.
בטח שהם מסתדרים. רק הגברים היו עושים את זה.
לא, ממש לא.
חבורה של גברים מגיעה בחורה שרוצה לטבול, אני מדמיין לעצמי בדיוק איך זה נראה. אנחנו מה שכרוך, חזרנו. הדרך אל המוות הייתה שונה עבור גברים ונשים. כך מסבירה דוקטור נעמה שיק באחרית הדבר שהיא כתבה על הספר, אף אחד מאיתנו לא יחזור, טרילוגיית אושוויץ ואחרי, שכתבה שרלוט דלבו. הנה מה שכתבה שרלוט דלבו. נדמה לי שאני לא חיה. כל כך הרבה מתו, שבלתי אפשרי שלא אהיה אחת מהן. כולן מתו, מונט, ויבה, סילביאן, רוזי, כל האחרות, כל האחרות. איך אלה? שהיו חזקות ונחושות ממני, מתו, ואני נשארתי בחיים. האם היה אפשר לצאת מזה בחיים? לא. זה לא היה אפשרי. אני לא חיה. אני מביטה בעצמי, חיצונית לעני הזה שמתחזה לחי. אני לא חיה. אני יודעת זאת בוודאות פנימית בודדה. רק עכשיו רואה אור הספר הזה בעברית, בו רשמע ששרלוט דלבו שהצליחה לשרוד יותר משלוש שנים במקומות כמו אושוויץ ולהישאר בחיים. זה די מדהים שהטקסט הזה מתורגם רק עכשיו לעברית על ידי רמה איילון ורואה אור בהוצאת עם עובד. כל זה מעלה הרבה שאלות, גם על הספר עצמו, אבל גם על האפשרות לתאר בכלל את מה שהתרחש במקומות כמו אושוויץ, על האופן שבו נשים התמודדו עם החוויה הזאת, ועל האופן שבו המחקר התמודד עם נשים והטקסטים שהן כתבו על החוויה שלהן, ואיתנו כדי לנסות לברר לפחות חלק מהשאלות האלה, ההיסטוריונית דוקטור נעמה שיק, חוקרת נשים בשואה ומנהלת המחלקה ללמידה מקוונת בבית הספר הבינלאומי להוראת השואה ביד ושם. שלום דוקטור נעמה שיק.
שלום שלום, צהריים טובים ותודה.
קודם כל, אנחנו רוצים אנחנו לא מכירים אותה כל כך, תספרי לנו קצת על האישה הזאת, שרלוט דלבו.
שרלוט דלבו, גם היא כאדם והכתיבה שלה, אני הייתי קוראת להם משהו, אני חושבת, מיוחד במינו. היא ילידת 1913 בעיירה קטנה ליד פריז. היא לומדת וגדלה, כן, להיות אשת תיאטרון מאוד מוכשרת וסופרת. היא ניסית, היא אדם של מילים, כן, וספרות ותיאור, כל עולם התיאטרון, שאחר כך אנחנו גם במובן מסוים נמצא אותו בכתיבה שלה, כן, כל התיאור החושי הזה. היא נישאת לג'ורג' דודח, שהוא במאי תיאטרון, שמתחיל להיות מוכר. הם נישאים די באופן מיידי, אחרי הכיבוש הגרמני של צרפת, הם מצטרפים לתנועת ההתנגדות הצרפתית, כן, הרזיסטנס, לתא של לואי ארגון, המשורר. בתקופה הזאת גם דלבו נכנסת להיריון ויולדת בן שמת מיד אחרי לידתו. הם שניהם מתפסים על ידי הגסטאפו עקב הלשנה של המשטרה הצרפתית, שלצערי זה די קלאסי במקרים האלה, כן, בצרפת, ונכלאים בבתי כלא שונים. הגרמנים הופכים כמה מבתי כלא לבתי כלא של הגסטאפו, והם קולעים אותם שם בבתי כלא שונים. שניהם עוברים מינויים, כל אחד בנפרד. אחרי חצי שנה דודח מוצא להורג על ידי הגסטאפו, כן, במאי 42, דלבו, אדם שואל עצמו, כן, אם זה יותר אכזרי או פחות אכזרי, אבל דלבו מורשת על ידי הגרמנים, על ידי הגסטאפו, כן, לבקר את בעלה ממש שעות ספורות לפני הוצאותו להורג. זה חשוב, לא יודעת אם זה חשוב, אבל זה מעניין, היא דלבו, היא שורדת כידו כמובן, היא לא עד יום אותה היא במובנים רבים ממשיכה לכתוב, הייתי אומרת, ממש את תקינת אהובה, אהבתה, כן, לאהובה, נרצח, היא לא נישאת מחדש, והיא לא מביאה ילדים. היא נמצאת בכלא עוד כחצי שנה, ובינואר 43 היא מגורשת לאושוויץ. היא מגיעה אליו, אגב, ב-27 בינואר 1943, יחד, כמו שציינת, עם משלוח שאפשר לקרוא לו מיוחד, או אפילו מיוחד מאוד, זה המשלוח היחיד של נשים לא יהודיות, רובן, 95% מהם, הן נשים לא יהודיות, הן ברובן מתנגדות פוליטיות, חברות רזיסטנס, קומוניסטיות, חלקן הגדול גם מה שהיינו מכנים, זה מין ביטוי כזה שאני לא אוהבת, אבל הן נשים מן השורה, כן? זאת אומרת, זה לא נשים שחלקן בעלות מקצועות של צווארון כחול ואחרות, אבל שמצטרפות, כן, לתנועת ההתנגדות הצרפתית, או שהן קומוניסטיות ודרך זה הן מצטרפות, והן מגורשות 230 נשים לאושוויץ במסגרת מה שנקרא פקודת לילה וערפל, שזאת הפקודה במסגרתה הגרמנים נלחמים, אפשר לקרוא לזה ככה, באוכלוסיות המקומיות הלא יהודיות, כן, שהן מתנגדות להם. דלבו היא נמצאת אחר כך במחנות כמעט שנתיים, היא נמצאת שנה ורבע באושוויץ ועוד 16 חודשים במחנה רוונסבריק.
את מספרת פה סיפור שזה די מדהים, זאת אומרת, אני לא יכולה להבין, עוד מעט נגיע לכל המשמעויות, אבל איך זה יכול להיות שזה לא תורגם עד היום לעברית, הדבר הזה?
זאת שאלה לדעתי מעולה, ואני חייבת לומר שמה שעם עובד עושים, לתפיסתי הוא דבר גדול ובעל משמעות רבה. אני יודעת שזה מילים גדולות, אבל אלה ממש... למה היא לא מתורגמת לעברית? ואיך בכלל זה קורה? כי אם אנחנו, אני עוברת רגע לזה, דלבו נמנית היום, לא היום, היא נמנית מ-1965, כשהספר שלה יוצא לראשונה בצרפתית. היא כותבת אותו ב-46, כמו שאמרתם, אבל הוא יוצא לראשונה בצרפתית ב-65, הוא יוצא באנגלית, באוניברסיטת ייל, כן, בתרגום, ועם אחרי דבר של לורנס לנגר ב-95. היא נמצאת היום בכל סילבוס של כל אוניברסיטה וכל תחום שעוסק בשואה, באושוויץ, ונשים משואה. אנחנו מונים אותה בעצם ממש בין חמשת הקלסיקנים, אם אפשר לקרוא לזה ככה, שכתבו על השואה ועל אושוויץ בפרט המקרה הזה, שזה כולנו נכון, זה ז'אן אמירי ופרימו לוי ותדאוש בורובסקי, שגם הוא היה לא יהודי, ורובר אנטלמי. עכשיו, השאלה למה היא לא תורגמה לעברית?
אולי כי היא לא יהודייה?
יפה, זה חלק מהתשובה. סליחה, אני כאילו נותנת לך ציונים, זאת לא הכוונה.
זאת אומרת, לא רצינו לקרוא עכשיו, לא היה לנו זמן פה במדינה הזאת לכל מיני כאלה לא יהודים.
זה יותר, לא, זהו, זה יותר מורכב מזה. יש בזה חלק מסוים, אבל זה טיפה יותר מורכב, ואני אגיד על זה כמה מילים. תראי, גם פרימו לוי, ז'אן אמירי ואנטלמי, השמות שאני מתן, פרימו לוי, נכון שהיום קשה לנו כמעט להעלות את זה בדעתנו, אבל פרימו לוי מתורגם לעברית ב-87, 1987.
נכון, מדהים.
ז'אן אמירי, 2000.
כן.
רובר אנטלמי, 2010. עכשיו, לעומת זאת, ויקטור פרנקל, האדם מחפש משמעות, מתורגם מאוד מוקדם יחסית, 1976. אנחנו, פה נעוץ אחד ההסברים, ההגות של לוי, של אמרי, של אנטלמה, השמות שאני מציינת, ושל שרלוט דלבו, היא שונה מאוד במהות שלה, ביחס לעולם המחנות. אם אני אתמצאת את זה, אני לא אומרת עכשיו נכון או לא נכון, כן? אני לא הייתי שם, זה לא עניין של שיפוט, אבל בשעה שויקטור פרנקל מדבר על האדם מחפש משמעות, כן? היכולת למצוא משמעות בעצם גם במציאות הקיצונית ביותר, הוא מוצא אותה בדוקטורט שלו ובאהבה שלה לאשתו, כן? ובלב מחנה הריכוז הוא מוצא משמעות. אני מתמצטת את זה בכוונה. כן. יש פה הגות שבמובנים רבים היא מאוד אופטימית, נכון? יש פה... עכשיו, לעומת זאת, גם אמרי, גם לוי, גם דלבו, כמו שציטטתם קודם, הרי מה דלבו אומרת? דלבו אומרת, אני מתתי במחנה, נכון? מה פרימו לוי אומר לנו? בעזה הוא אדם. הוא חוזר בו במובן מסוים אחר כך, אבל הוא אומר, אסור שיהיו ניצולים. אסור שאף אדם יצא לעולם, כן, וירד בשורת אושוויץ, שהוא מדבר עליה, שזה מה שבני אדם יכולים לעולל לבני אדם אחרים. ז'אן אמרי מדבר על קריסה מוחלטת שמביאה למחנה על קורבנותיו, הם עוסקים במה עושה עולם המחנות לקורבנות. עכשיו, ההגות הזאת היא קודרת. כשאת מסתכלת על חברת ישראל, על מדינת ישראל, שב-20, בשני עשורים הראשונים שלה, היא גם חברת ניצולים באופן מובהק, אתה שואל את עצמך כמה ניתן, כמה קל או כמה אפשרי לקבל את ההגות הזאת. שתיים, התייחסת קודם למדינה, ובצדק, נכון? אנחנו מאז בורדיה הסוציולוג מדברים ויודעים על מה שאנחנו מכנים סוכנים חברתיים, נכון?
כן.
שמחליטים באופן מודע דרך אגב, ולעיתים מין חצי מודע, מה יתורגם ומה לא יתורגם. אז אני אתן לך דוגמה, ויקטור פרנקל למשל, במשך שנים גם תורגם מוקדם וגם חולק, במשך שנים חינם לספריות, במערכת הצבא והביטחון, במערכת החינוך. זאת אומרת, יש לנו פה גם סוכנים, נכון, שבמובן מסוים, אני זהירה פה, כי גם אנחנו יודעים שעבודת הסוכנות הזאת, נכון, היא תמיד יותר מורכבת, אבל יש פה איזשהו משהו שגם מקדם או יכול להכיל, הייתי אומרת, נרטיבים מסוימים.
אז זה צריך איזה אתוס שיש בו גם קצת גבורה וקצת תקווה.
התגברות. ובאמת, המבט שלה, היא כותבת מתוך אושוויץ, המבט שלה הוא מבט של... צריך להגיד, זה ממואר, זה ממש עדות משם, והיא גם כותבת בתוך זה שירה וכולי, אבל היא מסתכלת על הדברים בייאוש גמור, והיא מתארת גם את הדברים הרבה פעמים בצורה מאוד מאוד ישירה. הנה, היא מתארת שורות, נגיד, של גופות בשלג, והיא מתארת את זה בצורה מאוד מאוד ישירה, בצורה שכאילו זאת המציאות עכשיו ולתמיד.
לגמרי, תראה, היא כותבת, למשל, שרלוט דלבו היא אסירה לא יהודיה, ודרך אגב, מאיה התייחסה לנושא שגם אחת הסיבות שהיא לא מתורגמת זה גם שהיא לא יהודיה, זה גם נכון, נכון? כי כשאנחנו מדברים על סוכנים ואנחנו מדברים על חברה, אז אנחנו גם שואלים, אני עושה עכשיו בידיים במרכאות, למי שייך את השואה, נכון? במובן מסוים, או למי שייך אושוויץ, כן? במובנים האלה. עכשיו, דיברת על הכתיבה שלה, שהיא כתיבה של ייאוש, היא כתיבה שמבטאת, היא כתיבה מוקדמת מאוד, אנחנו צריכים לציין את זה, היא כותבת את הטרילוגיה, את החלק הראשון בטרילוגיה, אף אחד מאיתנו לא יחזור מיד, חצי שנה אחרי החזרה שלה למחנות, ואת שתי האחרות ב-46-47, היא מכניסה אותם, כמו שהיא אומרת בעצמה, למעין קפסולה של זמן, של 20 שנה, היא רוצה לבדוק אם זה עדיין במרכאות עובד, אם זאת ספרות, ואם זה מצליח לתאר. עכשיו דלבו, שהיא אסירה לא יהודיה, ותנאי החיים שלה במובנים רבים טובים משל היהודיות, כמו העובדה שבניגוד ליהודיות, הצרפתיות לא עתידות להירצח בסופו של דבר, זה לא אומר שהתנאים שלהם כן, טובים יותר, אבל המבט שלה ליהודיות, ביהודיות, ושימו לב גם מה היא אומרת על עצמם, כשאנחנו מדברים גם על השאלה שלא תרגום, גם היא, גם לוי, גם אמרי ואחרים, אומרים במובן מסוים, או יותר ממסוים, שמשהו מהם, מהאני שלהם, כן, מהאישיות שלהם, מתה באושוויץ. היא מתארת פה קטע, אני אקריא קטע קצר, של יש במחנה בלוק 25, לשם לוקחים את הנשים בעיקר היהודיות, שגוססות למוות, משאירים אותם שם יום או יומיים, או שלושה, ואז לוקחים אותם לתאי הגזים. והיא כותבת ככה, היא מתארת אותם. החצר הייתה קטנה מכדי להכיל אותן, אבל הן הצטופפו בחלקה של השמש ודחפו לעבר הצלת הנוטות למות. לפתע כמו לשם האות. עכשיו, הכתיבה שלה, סליחה שאני עוצרת את עצמי במובן הזה, היא חושית. אתה כמעט, היא מדברת על זה, אתה כמעט מרגיש או מרגישה שומע ומריח, נכון, במובן הזה. ולכן היא כמעט מצליחה, הייתי אומרת, לחדור איזה חומת אש ביכולת התיאור.
איך המחקר ההיסטורי, היה גם שוני ביחס של המחקר שלכם, ההיסטוריונים, לטקסטים שכתבו גברים וטקסטים שכותבות נשים. כלומר, הגברים היו קודם, אולי זה גם חלק מהסיבה. דיברנו על זה שהיא לא הייתה יהודיה, אבל היא גם הייתה אישה.
נכון. הגברים היו קודם, עכשיו באופן אבל הפוך ומעניין, אם אנחנו מסתכלים על הספרות האוטוביוגרפית, ברובה, ב-45-46, הממוארים המוקדמים, נכתבים דווקא על ידי נשים, שזה מדהים כשאתה מסתכל על זה, ואם יש לנו לפחות 10 כאלה שהם מאוד חשובים, עכשיו יש התעלמות מוחלטת מהם, ובניגוד לעובדה שדווקא נשים כותבות באופן מוקדם ומספרות ומפרסמות את הספרים שלהם, הנרטיב, הייתי אומרת, של השואה, גם ההיסטורי, כן, גם המחקר ההיסטורי, מתרכז בגברים ונשמח במובנים רבים על כתבי גברים. עכשיו, ההסתמכות הזאת כאן מביאה לנרטיבים רבים. הדיון בכלל, או העיסוק בכלל בנשים בשואה, מתחיל רק בסוף שנות ה-60 בעצם בארצות הברית, ובאופן יותר מעשי בסוף שנות ה-80, כן, של המאה הקודמת. ומאז חוקרים את הנושא הזה יותר ויותר, עדיין לא מספיק. עכשיו, בדיוק ציטטתי מאמר בפתיחה, אחד המאמרים, השם של המאמר שמתאר, הייתי אומרת, את ההבדל הזה בין גברים ונשים באופן הממצא ביותר הוא different horrors, same hell, כן? גהנום, אימות שונות בגהנום שונה, כן? כי אחת הטענות הייתה, בטח ביחס ליהודים, שנשים יהודיות אמורות היו להירצח כמו גברים ולא היה שום הבדל בדרך. יש את כל ההבדלים בדרך. דלבון, נכון, כותבת איתנו, כותבת, היא מסתכלת ביהודיות, היא כותבת על אובדן האימהות, היא כותבת על הניסויים הרפואיים שעוברות, במקרה הזה, כן, הנשים היווניות, היא מתייחסת כל הזמן למגדר, והיא גם כותבת במובנים רבים מתוך המגדר הנשי שלי, שזה גם הנשי שלה, סליחה, כן. שזה גם משהו שבמובנים רבים עומד בדרך, של תרגום. אני רוצה רק להגיד באמת עוד דבר אחד לגבי יכולת התיאור שלה, כשאנחנו קוראים לספר הזה קלאסי והחשיבות של התרגום שלו בעברית, כן? במובנים רבים, ולכן אנחנו מדברים גם על הטלטלה שבקריאה של הספר שלה, והקושי היא כמעט הייתי מצליחה, כמעט הייתי אומרת מצליחה לתאר או לתת במובן מסוים לקוראים לחדור לתוך העולם הזה שהוא בלתי חדיר במובנים רבים, והיא עושה את זה באמצעות הכתיבה המבריקה שלה כמובן, אבל באמצעות התיאורים החושיים האלה, העומק של הדברים עם לכאורה הפשטות שלהם תוך כדי עוררות, אמפתיה וענווה מאוד מאוד משמעותיים שיש בכתיבה שלה.
דוקטור נעמה שיק, זה בהחלט אירוע, אף אחד מאיתנו לא יחזור, הדבר הזה יצא בעם עובד, תרגום רמה ילון, תודה להם על זה, תודה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה לכם.
להתראות.
תודה, להתראות.
אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו ואנחנו עם יונתן דורון שלנו ופינתו, עובר מסך, ברור, יונתן שלום.
שלום.
אנחנו עם טקס האוסקר.
נכון, אתמול הכריזו על המועמדים, ולא היו הפתעות גדולות, אבל בקטגוריות התסריט יש דברים מעניינים. בדרך כלל בתסריט המורבן, מה שמבוסס על ספר, הצגה, מה שזה יהיה, זה שופע בסרטים שמועמדים לסרט הטוב ביותר ולבימוי, והשנה, כל הקטגוריות של התסריט המקורי זה 5 במאים שמועמדים גם לבימוי. שונה מהרגיל, אבל עדיין יש כמה דברים מעניינים בקטגוריה התסריט המעובד. חמישה מעמדים, נתחיל בשניים שראיתי שאין להם שום סיכוי לזכות, והם סרטי המשך.
אוקיי, מי?
זה רצח כתוב היטב, תעלומה יוונית, ואהבה בשחקים, מבריק. שניהם עם נקודתיים, זה נורא חשוב בסרטי המשך, שלא יהיה את המספר שתיים, אבל שיהיה להם שם משלהם.
אוקיי.
עכשיו, הם לא מבוססים על ספרים, שני הסרטים האלה.
הם לא מבוססים על סרטים. רצח כתוב היטב זה דניאל קרייג, הוא הדמות מהסרט הראשון, הוא בלש בתעלומה חדשה. וברגע שיש דמות שקיימת כבר, וגם אם ייקחו את שרלוק הולמס ויכתיבו לו תסריט חדש לגמרי, יהיה תסריט מובן, כי הדמות של שרלוק הולמס היא לא מקורית. אז אני נכנס לקטגוריה החדשה, השנייה הזאת.
ואתה אהבת את הסרט הזה?
אני אהבתי אותו יותר מהסרט הראשון, הוא יותר טוב מהסרט הראשון שהיה מועמד גם לאוסקר לתסריט. עדיין, אני מקווה שהשלישי יהיה עוד יותר טוב, כי יש לאן להתקדם, יש לאן
להתקדם. עושים שלישי?
כן, חתמו, מרגע שהראשון הצליח, נטפליקס שימו סכום מטורף של 40 מיליון דולר לבמה, 40 מיליון דולר דניאל קרייג לשני סרטי המשך. אז זה יקרה.
אני חושב שהם קיבלו חומר של פחות מ-40 מיליון דולר.
הסרט הצליח מאוד, אפילו גם הוא היה לרגע בקולנוע, וכנראה השני יהיה יותר בקולנוע, כי אנשים מתעניינים, ותמיד הוא מושך עליו כוכבים גדולים מאוד, אז יש עניין, ותעלומות זה תמיד טוב. הבעיה היא בסרט שאני מבין שאתה לא התרגשת ממנו, זה שהוא מתוחכם, אבל הוא מראה לך כמה הוא מתוחכם. ואם אתה מתוחכם, אתה לא צריך להראות כמה אתה מתוחכם.
זה נכון, כן. צריך לזכור את זה. נכון. רגע, בוא נעבור לאהבה בשחקים. מה קורה שם?
הסרט תפך לתופעה, לא יודע שמשהו תפך לתופעה, אין מה לעשות. הוא הרוויח כמעט 1.5 מיליארד דולר.
הסרט הזה, השתיים, אהבה בשחקים שתיים, אתה מדבר, או אהבה בשחקים הראשון?
אהבה בשחקים הראשון הצליח, במידה. אהבה בשחקים שתיים, משהו בזה שחיכו שהבתי הקולנוע יפתחו, משהו במטוסים, ביחסי הציבור, משהו קרה שזה הרוויח 1.5 מיליארד דולר. אחד הסרטים הכי רווחים בארצות הברית אי פעם.
מה?
באמת, הוא תופעה, כמו שאמרתי, תופעה, כי התסריט שלו לא מגיע לו מועמדות. בשום אופן, מה שקורה בתסריט, יש קטעי תעופה נהדרים, והסיפור, נקרא לזה...
איבדנו את יונתן.
אוי, לא. אנחנו תכף נשיג את יונתן.
אהבה בשחקים, אבל על מה זה מבוסס, אתה יודע? כאילו, מה זה קשור? אהבה בשחקים זה סרט הוא שראיתי כשהייתי פחות או יותר טינג'רית עם תום קרוז וכל הדבר הזה, נכון?
וטום קרוז עדיין גם בחדש, אבל...
אני אפילו לא היה על מה שידעתי שקיים הדבר הזה.
הוא נראה אותו דבר, תום קרוז, כי שמרו אותו בפורמלין מאז הראשון, והוא נראה אותו דבר, ועכשיו אבל הוא...
יש לי עכשיו כמה בדיחות סיינטולוגיה, אבל אני אומרת להציע, אל תגידי כלום.
לא, אי אפשר לדעת להם. ולדעתי, יונתן חזר אלינו, ולדעתי הסרט הראשון, אתה אמרת לי, אני לא ידעתי את זה.
אהבה בשחקים, על מה מבוסס?
מבוסס על כתבה?
מבוסס על כתבה בעיתון, על בית ספר הטופ גן של לטייסים, שאפילו הוביל לתביעה של ישראלי לשעבר, שאמר שזה הכתבה עליו, הוא לא יודע איך קוראים מהסרט, סיפור גדול, ואז הסרט השני הרוויח 1.5 מיליארד דולר, אמר, גם לי מגיע חלק מזה.
אה, גם שם זה, כן. הוא המשיך, אוקיי. בוא נעבור לשלושת האחרים.
כן, מה עם ספרים?
אז יש לנו את לחיות. לחיות הוא סרט אנגלי, ליבינג, שמבוסס על סרט של אקירו קורוסאווה, נעשה בהשראת נובלה מותו של איוון איליץ' של טולסטוי. ואת התסריט לקחו לכתוב את קאזו אישיגורו, שהוא זוכה פרס נובל.
נכון.
יפני, יליד יפן שהוא בריטי עכשיו.
בריטי, כן.
והוא לא יזכה, אבל זה יהיה חתיכת סגל לזכות בפרס נובל, ואחרי זה גם באוסקר, זה נחמד מאוד.
אז למה הוא לא יזכה? אולי הוא יזכה?
הוא לא יזכה כי יש שני מועמדים יותר... מובילים, וגם זה סרט ש... מה שנקרא סרט קטן, סרט בריטי שבמקרה השתחז, יחסית קטגוריה חלשה השנה, אהבה בשחקים מוויק הוא הוכחה לזה שהקטגוריה חלשה השנה. שני המועמדים המובילים לזכות נשים מדברות של סרפולי, שבמוסף על ספר, אין שום סרט ברקע, לא היה עיבוד קודם, זה הסרט היחיד בחמישייה שהוא... שהוא אין סרט קודם, כי יש את הקירו קורוסאווה הקודם, וגם במערב אין כל חדש הגרמני, הוא בעד לפני כן לסרט. אז נשים מדברות, זה על סופרת קנדית, במאית קנדית, זה על נשים ב-2010 בקהילה דתית, שיש שם איזה גלים מתעוררים בעקבות שערוריה על רקע מיני.
אוקיי.
וזה
הוא מועמד לזכות? לפי דעתך.
הוא מועמד לזכות כנראה, למרות שהוא מועמד רק גם לסרט הטוב ביותר, שזה נורא מעט. לא קורה שתסריט, בעד 1950 לא קרה שתסריט זכה על סרט אחד תסריט, רק שזה הייתה במודות היחידה שלו. ונשים מדברות מועמד לסרט טוב יותר, רק יש 10 מועמדים שזה ילחימו את הקטגוריה. זה לא שום צורך, אבל אנחנו נדבר על זה בהזדמנות אחרת. ומערב אינסול חדש, סרט גרמני.
כן, הוא יזכה, לא?
הוא יזכה לסרט הזר הטוב ביותר, זה בטוח. זה זכייה מובטחת. ברגע שאתה מועמד גם לסרט הטוב ביותר, אומרים, פעם מצמנים אותך כטוב ביותר בקטגוריה שלך. זה ספר מ-1929, מלחמת העולם הראשונה, וכבר ב-1930 הוא עובד לסרט אמריקאי שזכה באוסקר לסרט הטוב ביותר, וזאת גרסה גרמנית עכשיו. זה סרט של נטפליקס שלא היה בקולנוע, אני חושב שזה טעות, כי סרטי מלחמה, 2.5 קשה לראות בבית, במיוחד שהם גרמנית.
אני מעדיפה לראות את זה בבית, האמת. בבית אני יכולה לעשות פוז רגע, שנייה, סליחה.
רציתי להגיד, את לא רואה אותו ברצף.
נכון, ברור שלא ברצף. השתגעתי.
אז אני חושב שסרט כמו הסגה צריך ככל האפשר.
כן, כן, אני יודעת, אתם פריקים של קולנוע, בסדר, ומסך גדול וזה.
לא, גם לא מסך גדול, אבל לראות ברצף, יש משהו ברצף שהוא חשוב מאוד. ואם הסרט, דרך אגב, אתה רוצה לעצור אותו, זה סימן שהוא... זה לא סימן טוב לסרט.
סליחה, רגע, אבל יש לך פיפי, אתה חייב שנייה, רגע.
זהו, הפסקתם עם ההפסקות באולמות קולנוע. הפעם יכולנו לשחרר לחץ קצת באמצע. למשום אוויר.
אבל דקה ואת חוזרת, כן?
כן, דקה ואני חוזרת, בדיוק ככה.
אז בסדר.
אז מי יזכה? מי יזכה? במערב אין כל חדש או נשים מדברות?
אז קשה לי להאמין, מעולם לזה חסרת לא באנגלית בקטגוריה הזאת. בתסריט מקורי זכו לדבר עליה ופרזיטים ואחרים, אבל בתסריט מומד לא קרה שסרט לא באנגלית זכה, אבל דברים משתנים, חוקים משתנים. אני חושב שאנשים מדברות בכל זאת, זה קרב תמוד ביניהם, ואני אוהב שיש קרבות תמודים ולא הכל צפוי מראש.
נכון. מתי, כל מתי זה קורה, אוסקר?
זה ב-12 במרץ.
יש עוד מלא זמן.
יש זמן להשלים את כל הסרטים.
אני מקווה שנזכור לבוא איתך חשבון אם לא צדקת. יכול להיות שנשכח פשוט את האימורים שלך. סביר להניח.
תנצל את זה.
בדיוק, תנצל את מוחנו הקמש, או איך שלא אומרים את זה. יונתן דורון, תודה רבה לך על הפינה הזאת.
תודה לכם.
תודה, ביי.
אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו כדי לחגוג יום הולדת.
נכון.
בעמוד הפייסבוק של ספריות בית אריאלה חוגגים הבוקר יום הולדת לדוד גרוסמן, הסופר. ואנחנו מצטרפים אליהם לחגיגה עם הסטטוס הספרותי שלהם ממש היום. מזל טוב, דוד גרוסמן. הם כתבו את הסטטוס הזה, זה טקסט שנקרא יצחק גרוסמן, גמלאי אגד ואביו של דוד גרוסמן, וזה פורסם באתר אגד. ושם הוא מדבר על הבן שלו, דוד גרוסמן, יצחק גרוסמן. וככה הולך הסטטוס הזה. הוא לא התאים להיות נהג אוטובוס. לא הייתה לו נטייה או משיכה לכיוון הזה. כך מספר יצחק גרוסמן, אביו הגאה של הסופר דוד גרוסמן. נהגתי לקחת איתי את שני בניי, דוד וניר, לנסיעות בקו. אבל מהר מאוד גיליתי שבשונה משאר ילדי חברים אחרים, כלומר חברים באגד, הם לא גילו עניין והתלהבות מנהיגת אוטובוס. הבנתי שמהם לא יצא דור המשך לחברי אגד. אז נהג אוטובוס לא, אבל איך הגיע דוד לתחום הספרות? שואלים אותו, אז הוא אומר, עכשיו אתה רוצה שאגלה לך את כל הסודות? שואל יצחק בחיוך רחב ועושה רושם שהוא מתמלא גאווה. בנושא החשיבה לספרות אני בהחלט יכול לקחת את האשמה עליי. פשוט כנראה שסיפרתי לשניהם יותר מדי סיפורים. הם כותבים שם לא רק שאת הבנים הפרטיים שלו חשף יצחק גרוסמן לספרות, במסגרת עבודתו במחלקת יחסי הציבור של אגד הוא יזם והקים ספרייה למשפחת אגד בעיר הבירה. ספרייה? כשהבנים היו בגיל צעיר מאוד, גיל שנתיים, כבר אז הייתי מקריא להם בלילות לפני השינה סיפורים מגוונים. אצל דוד זיהיתי שעוד לפני שסיימתי להקריא את הדף, הוא כבר היה מזהה מתי צריך להפוך את הדף וממשיך בלעד קדימה. בגיל כזה צעיר. וואו. כשבגרו והגיעו לגיל מתקדם יותר, הוא מספר, גיל 8-9, חשפתי אותם לסיפוריו של שלום הלחם, שאהובים עליי במיוחד. הסיפורים האלה הזכירו לי את תקופת ילדותי בפולין. סיפורים כמו מוטל בן פייסי החסן, טופלה טוטוריטו, טוביה החולב, מנחם מנדל ועוד המון אחרים ממיטב יצירותיו של שלום הלחם. דוד התעניין מאוד בסיפורים האלה. הוא היה תולעת ספרים, הוא התחבר לספרות הישראלית ובייחוד לשלום הלחם. הוא קרא המון והחליף במרץ ספרים בספריית ויצו בבית הכרם, וגם הספרנית זיהתה שיש לה פה עסק עם ילד מיוחד עם פוטנציאל גדול, ופעם שלחה לו מכתב שכתבה והדגישה לסופר הצעיר דוד גרוסמן. אתם מבינים מה זה עשה לו? תמיד חוזרים לזה. ספרניות טובות, זה הדבר. והוא ממשיך ואומר, כשדוד היה בן 10, שודרה ברדיו בכל ישראל, תוכנית שנקרא טובים השניים, ובכל שידור עלה נושא אחר לדיון. יום אחד שבע דוד שיש כוונה להעלות לשידור תוכנית על כתבי שלום עליכם. דוד דרש ממני לקחת אותו לאולפן כדי להשתתף בתוכנית הזאת. נסעתי עם הילד לאולפן הרדיו ההיסטורי בירושלים, וכשהגיע תורנו להיכנס ולהיבחן בידע על שלום עליכם, היו משוכנעים שאני הנבחן. ביקשו ממני להשאיר את הילד בחוץ, והם נדמו כשהסברתי להם שזה לא אני, הילד הוא הסיפור. צוות הבוחנים היו מרדכי פרימן ודרור בן אבי, שהיו אז מאושיות הצמרת של כל ישראל. הבוחנים הסקרנים החליטו לאפשר לילד דוד להיבחן. הוא עבר את הבחינה בהצלחה ונכלל בין חמשת הנבחנים שאמורים היו להשתתף בתחרות. אבל אז החליט מי שהחליט, שבגלל גילו הצעיר, דוד יגנוב את ההצגה והציעו לו לוותר על ההשתתפות וכפיצוי להשתתף בתוכנית הנוער של כל ישראל ולבחור דמות ספרותית שהוא יהיה מעוניין לפגוש אותה. דוד המאוכזב הבין שאין לו ברירה ובחר להיפגש עם אברהם שלונסקי, משורר מגדולי הדור. אז הבנתי סופית שמהילד הזה לא יצא דור המשך באגד. הבנו, האכזבה, הבנו שזה הכיוון שהוא בחר לעצמו, ותמכנו בו לאורך השנים ככל שיכולנו.
בסדר, לא נורא, סופר.
אתה רוצה להיות סופר, תהיה סופר. אנחנו אוהבים אותך כמו שאתה. אז מהאכזבה הזאת יצא הסופר דוד גרוסמן, שהוא חתן פרס ישראל וחתן פרס מן בוקר הבינלאומי.
בהחלט, אנחנו מכירים אותו.
אנחנו מכירים אותו.
מזל טוב, דוד גרוסמן.
מזל טוב לדוד גרוסמן.
עד 120.
נכון.
אנחנו נפרדים עם החגיגה הזאת.
נכון.
תודה רבה לך, יובל. תודה רבה לנועה בן נגאי ולאוניד איזקוב, שעשו איתנו את התוכנית. בואו אתם לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו. מחר אנחנו משדרים את המיטב, נכון?
המיטב.
להתראות.
להתראות.
אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.